שלום וערב טוב לכל הצופים בבית, ברוכים לעוד תוכנית של פרשת השבוע. שלום לקהל באולפן, שלום לרב לייטמן.
שלום לכולם.
השבוע פרשה מרתקת, פרשת שמות, קדושה באירועים, אני אפילו לא מאמין שנספיק לעבור על כולם. ונתחיל ישר בחלק הראשון של הפרשה. הפרשה בעצם פותחת בפירוט שמות בני יעקב שבאו למצרים, 70 נפש, ואחרי זה מספרת שיוסף וכל הדור הישן של בני ישראל בעצם מת, ומגיע קם מלך חדש של מצרים שלא ידע את יוסף. קם מלך חדש, מדבר עם בני מצרים, ובעצם מחליטים שהישראל מאיימים על המצרים ורוצים לשים עליהם מיסים חדשים. כמה שמעבדים יותר בני ישראל, בני ישראל דווקא הולכים ומתרבים ובונים את פתאום ורמסס. מה המשמעות של זה, הרב לייטמן, מבחינה רוחנית?
התורה בכלל מדברת באדם אחד. היא פונה לאדם ומספרת איך שהוא יכול לתקן את עצמו. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התורה, אנחנו צריכים לראות בה רק אמצעי איך לתקן את עצמנו, לתקן את עצמנו מהרע שבאנו, מהאגו שלנו. ולכן כל הסיפור שנמצא בתורה הוא סך הכל מספר לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו יכולים לתקן את האגו שלנו, ובתוך אותו האגו המתוקן, במידה שאנחנו נתקן אותו, אנחנו נתחיל להרגיש את הבורא, את הגילוי, הבורא שנסתר בתורה, שהעולם הרוחני, הבורא, הם מסתתרים אחרי האגו שלנו, ובמידה שאנחנו מתקנים אותו, אנחנו מגלים יותר ויותר ויותר העולם העליון, הבורא, וכך אנחנו מתחילים לגלות את החיים הנצחיים שלנו, וכך מתקדמים. לזה ניתנה תורה, ולכן היא פונה לכל אדם ואדם, ולכן כך אנחנו צריכים לקבל אותה. וזה שאנחנו מדברים על התורה כביכול כסיפור ההיסטורי, זה מפני שכן, זה התגלה פעם אחת בעם שלנו בעבר כסיפור ההיסטורי, אבל בעצם זה היה כשורש המתגלה בענף. ואנחנו צריכים היום, אחרי כל ההכנה הזאת שעברנו הנשמות שלנו בעבר, להשיג את הדברים האלה בעצמנו, בכוחנו, כמו שחוכמת הקבלה מתגלה, תורה מתגלה, ועכשיו מביאה לנו את הנחיצות הזאת לגילוי הבורא בעולם הזה, שזה בעצם התפקיד האדם, שאם אנחנו נגלה את העולם הרוחני, נגלה את האלוקות, אז בעצם בזה אנחנו עולים ממימד שלנו למימד העליון. ולכן אנחנו צריכים לראות את כל הפרספקטיבה הזאת של ההתפתחות האגו, איך שהוא נפתח ומתפתח מהאדם הראשון שגילה לפני 5,770 שנה פעם ראשונה את המטרה של האדם בעולם הזה, שהוא הראשון שאליו התגלה הבורא, וממנו והלאה אנחנו סופרים לכן לוח הזמנים שלנו, לוח הגילויים שלנו, איך אנחנו מגלים את העולם הרוחני. הכל זה בא מאדם הראשון. ו-20 דורות אחרי אדם הראשון, אנחנו כבר מדברים על אברהם, שהוא נמצא בדור הבבל, ששם כל האנושות סובלת מהאגו, פעם ראשונה שמתגלה האגו כאיזה רע גדול, שחייבים ממנו להתפטר, מפני שהוא דוחף אותנו לעלות עד השמיים באגו שלנו. הוא דוחף אותנו זה מזה שאנחנו לא יכולים כבר לדבר זה עם זה, וכאילו מדברים בשפות שונות, זרות. וכך אברהם, שהוא היה כתהליך התפתחות מאדם הראשון, הוא מגלה שוב אותה שיטת הקבלה, איך אנחנו מתפתחים, בשביל מה האגו הזה כל הזמן גודל וגדל עד דרגה של בבל, מגדל בבל, שאברהם שם מכריז שבמקום לעבוד פסלים, אנחנו צריכים לגלות את האלוקות על ידי זה שאנחנו נתקן את עצמנו במידת החסד, שזה בעצם המידה שלו. שהשגת האהבה, אהבת לרעך כמוך, השגת האהבה, הקשר בין האנשים, זה מה שהוא מציע לבבלים. זה בעצם התיקון העולם, ובזה האנושות יכולה להגיע לדרגת הבורא, שזו המטרה. אבל לא שמעו אותו, והנמרוד בראשם, ולכן אברהם היה חייב לצאת מהבבל, ואיתו כמה אלפי תלמידים שלו, אנשים שהצטרפו עליו, שהגיעו איתו יחד לארץ כנען. ואז אנחנו, ודאי שגם אז שדיברנו בפרשיות הקודמות, אנחנו לא דיברנו על זה שמדובר על איזה טיול מבבל לארץ כנען, אלא אנחנו מדברים על התהליך שהאדם עובר אחרי שהוא מגלה את האגו שלו, מתגלה לו תכונת ההשפעה הראשונה שבו, שנקראת אברהם, ואחר כך הוא מתפתח, והוא מתפתח בצורה הדרגתית, כי בנו נמצאות בתוכנו רשימות, רצונות קטנים שכל פעם מתגלים, רצון זה אחר רצון זה אחר רצון זה אחר רצון זה, וכן הלאה, ככה מתגלים זה אחר זה בשרשרת כזאת שנמצאים בנו כל הרשימות מעכשיו ועד גמר התיקון, ואנחנו חלק מהם מממשים מהרשימות האלו, מהגנים שנמצאים בנו, ובזה נגמרים החיים שלנו, וגוף מת והנשמה שוב חוזרת להתגלגל לגלגול הבא, ושוב מממשת חלק מהרשימות, מהגנים הרוחניים שלנו בדרך, עד שאנחנו בהרבה מאוד גלגולים כאלו מגיעים לגמר התיקון, ששם אנחנו כולם נמצאים כאיש אחד בלב אחד, מחוברים יחד באהבה, ובזה אנחנו מגיעים להזדהות מהשתוות הצורה עם הבורא, שזו המטרת הבריאה שלנו, המצב הגבוה ביותר. ואדם צריך, כל אחד מאיתנו צריך להגיע לזה כאן בחי חיותו, בעולם הזה כאן, ואם לא בגלגול הזה אז בגלגול הבא, אבל אנחנו חייבים להשיג את המטרה הזאת הנעלה. ולכן כאן דווקא אנחנו נמצאים באמת בפרשת השבוע מאוד מאוד מורכבת ומלאה אירועים כאלו שמספרים לנו, אחרי זה שהאדם מגלה את הכוח הראשון שלו שרוצה איתו להתקדם מעל האגו, שזה אברהם, זה כף ימין, אחר כך הוא מגלה, נגיד, מגלה את הכוח האברהם, אחר כך מגלה את הכוח היצחק שבו, וכוח היעקב, כבר גימל קווים יש לו, ואחר כך 12 בני יעקב עד יוסף, שאיתו נכנסים למצרים, כי בזה גמרנו את ההתפתחות הראשונה, שאנחנו אומרים שזה בהתפתחות בדרגה מאוד קטנה עדיין של האגו שלנו. הכל זה קורה שהאגו מתפתח. האגו מתפתח, האגו, כן? הוא מתפתח, וכשהוא מגיע לאיזשהו מימד שלו, אז נכנסים למצרים. מה זה מצרים? האגו מתהפך. כאן הוא היה, נגיד, באביות. אנחנו מודדים את האגו בקשיות שלו, באביות שלו, בכובד שלו. כמה הוא מושך אותנו, כמה שהוא דורש שאנחנו נמלא אותו ונחשוב ונחיה רק בשבילו. אז כאן זה אביות של השורש. אביות השורש זה אגו עדיין קטן. ואחרי יוסף, שהוא חותם לנו את כל ההתפתחות הקודמת, שהוא לוקח לתוכו כל ההתפתחות של האחים שלו, שלכן הם לא רצו להיכנס למצרים, שהם היו לפניו ולא חשבו שהכניסה למצרים היא צריכה להיות דווקא, ויוסף הוא המחבר את כולם, לכן אוסף יוסף וצדיק, כי הוא יכול להרכיב את כל התכונות הקודמות של הנשמה ולהביא אותם לסך הכל לסכום כזה שאפשר איתם להיכנס למצרים. המצרים זה האביות, אביות א', אביות אבא. וגם כן באביות הזאת שאדם נכנס, זאת אומרת, היצרה בו גודל. היצר צריך לגדול עד הממדים של פרו. שאדם ידע שאין לו ברירה, הוא חייב לברוח ממנו. זה קורה לנו כבר בסוף, ביציאת מצרים. יציאת מצרים. וכאן בדרך אנחנו רואים איך שזה קורה. קודם כל נכנסים לשבע שנות צובע, ושבעים נשמות נכנסות למצרים, זאת אומרת מידה שלמה של האדם שהוא נכנס להכבדת הלב, מה שנקרא. אבל הכבדת הלב היא לא בזה מסתיימת. כל הזמן אנחנו במשך ההיסטוריה אנחנו רואים כבר איך שזה אחרי מצרים, גם כן כמה שאנחנו עברנו עד היום הזה, כל פעם אנחנו הולכים ומתקדמים על ידי האגו שכל הזמן גודל ולוחץ עלינו ולא נותן לנו מנוחה. ולכן בהתחלה אנחנו רואים עד כמה שהיה להם טוב במצרים, היוסף דווקא זוכה להיות ממש השר, ראש השרים אצל פרו, וכולם, כל היהודים, כל בני ישראל במצרים, בארץ הגושן, איך שהם התפתחו, ועד כדי כך היה התפתחות האדם על ידי האגו. זה מדובר על האדם שהוא משתוקק לרוחניות, והאגו שבא לו כאילו עוזר לו להתפתח לרוחניות, תלמד יותר, תעשה יותר, עוד משהו. אנחנו רואים את זה גם כן על האנשים שנכנסים לחומת הקבלה, מגיעים ככה בהתחלה, הם מאוד מאוד אקטיביים כאלו, הם רוצים ללכת קדימה, אם כל כך מטרה גדולה, גבוהה, אז איך אני אפספס אותה בחיים? אז אין יותר טוב, אין יותר בכלל בחיים כלום חוץ מזה. ואז אדם נדבק והולך קדימה והכל, ואחר כך הוא מתחיל לראות שפתאום נעשה לו קשה. פתאום קם מלך חדש במצרים. לא כמו שהיה קודם, שהיה מוכן לעבוד וממש להרוס את עצמו רק להגיע למטרה הנעלה כל כך יפה. נצחית, שלמה, ומה יכול להיות עוד לאדם, ופתאום לא, דווקא האגו מתחיל לגדול עוד יותר, ואדם מתחיל לחשוב, לא, יש לי עוד משהו בחיים. החיים זה לא רק ההשגת הבורא, הגילוי הרוחניות, העולם הרוחני, זה הכל יפה, אבל יש לי חיים. אנחנו שומעים את זה הרבה מהאנשים שמגיעים ואחר כך מתייאשים, וזה בדיוק אותו המצב שמספרת לנו הפרשה, שקם מלך חדש במצרים שלא ידע את יוסף, לא ידע אותה אביות הקודמת, אלא מלך חדש, הוא דורש מהאדם האגו החדש שיעבוד טוב טוב בשבילו. ובאמת כאן האדם מגיע לייאוש גדול, הוא כאילו בונה, עושה הכל מה שדורשים ממנו, הוא לומד, עושה הפצה, הוא מוכן להיות בהרבה מאוד פעולות ומצבים ולימוד בשבילו זה, אבל הוא רואה שכל פעם כאילו נעשה לו יותר ויותר קשה. זה נקרא שמגיע לבניית הפתום ורמסס. ערים יפות לפרו, זאת אומרת לאגו שלו, כאילו הוא בונה והכל, יש להכל. ולישראל שבו, לנקודה שבו, שנקראת ישראל, שאיתה הוא רוצה להשיג את הרוחניות, הוא רואה שאין לי כלום. אני למדתי, אני יודע, אני דווקא מצליח, אני ידוע לכולם שאני המתקדם בחוכמת הקבלה ובכלל, וכולם חושבים עליי שאני מוצלח, כן? אבל בפנים אני מרגיש שאני ריק. זה נקרא ערים מסכנות. אין כלום במה שבניתי. ואז ברקע הזה מתחיל להתגלות בו המשה שבו. מי שהכוח, ההבחנה הזאת, שימשוך אותו אחר כך מהמצרים. דווקא בנקודה הזאת של הייאוש לגמרי לגמרי מהכל, שהוא לא יודע באמת מה יכול להציל אותי. ואז מגיע למצב ש מתגלה בו נקודת המשה. זה כמו לפי הסיפור של אחת מהנשים עבריות, נולד ילד, ואז קרא אותו הסיפור היפה, ששלחו אותו לליאור, ובת פרו, בתיה, היא מצא אותו, כאילו שמצא אותו. בתיה זה גם כן מאותו הכיוון שנקרא בת יודקי, זאת אומרת בת של השם. וגם כן פרו, אנחנו צריכים להבין שהיא אמנם שהיא בת פרו, אבל פרו בעצמו הוא גם כן, הוא כמו בורז, רק כוח ההפוך, שבצורה הפוכה מצידו, בצורה אגרסיבית, דוחף את בני ישראל לגאולה, להבינו שבשמיים, מה שנקרא. שגם פרו וגם בורא זה שני הכוחות, כאילו חיובי ושלילי, ואז בין שניהם האדם הולך וכך הוא גודל. לכן לא צריכים לראות את הפרו בצורה כל כך כמו הילדים חושבים או אנשים שחושבים ברחוב, שזה איזשהו כוח הרע בלבד. זה כוח הרע בהתאם עד כמה שאנחנו נמצאים ברע, והוא מגלה את הרע שלו כנגד הרע שלנו, כדי דווקא לעזור לנו להתפטר מהרע שלנו. ואז אנחנו מגלים במקום פרו הרע, פרו הטוב. וכך כתוב גם כן, שבני ישראל כבר התחילו לצאת מהמצרים, אז פרו דווקא ליווה אותם עד הגבול מצרים. זאת אומרת, וכתוב שהפרו הקריב בני ישראל להבינו שבשמיים, לבורא. זאת אומרת, כל העבודה שלו היא העבודה ההפוכה, כביכול שהוא בתחייה, בדחף, באגרסיביות כזאת, הוא לא נותן לאדם ליהנות בגשמיות בעולם שלו, במצרים, והוא המחייב את בני ישראל לצאת מהמצרים. אם אדם היה נכנס עם הכוח שלו, עם האגו שלו שגודל בו, למצרים, לעולם הזה נגיד, והיה מצליח בכל הדברים, הוא אף פעם לא היה יוצא לרוחניות. אלא דווקא אותם האיסורים הגלובליים שאנחנו מרגישים מכל הצדדים היום, זה התגלות הפרו, שהוא לא נותן לנו ליהנות מהחיים האלו, והוא בזה בסופו של דבר יותר ויותר שלוחץ עלינו, אז מעמיד אותנו ככה כלפי מעלה, שאנחנו נתחיל לחשוב על היציאה מכל האגו שלנו, ואז אנחנו נזכה לתורה. כי כתוב בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, שאדם מכיר סוף סוף על ידי הפרו, בזכות פרו, אפשר להגיד, כן? שהוא מתחיל להכיר את הרע שבו, אז הוא זקוק לתורה, ואז הוא באמת זוכה ליציאה מהמצרים ולמעמד הר סיני, לקבלת התורה.
התקדמנו קצת בפרשה, ובאמת אנחנו רואים בהמשך הפרשה, כמו שסיפרת, שיש איש משבט לוי, מתחתן עם בת לוי ונולד משה, וממש כמו שדיברנו פה, הוא גדל בעצם בבית פרעה, ובעצם בת פרעה לוקחת אותו לביתו, וזאת השאלה בעצם, למה משה גדל בבית פרעה? איך זה מסתדר?
זה באמת מעניין. קודם כל, ילד יהודי, זאת אומרת שיש לו נטייה, הנקודה שבלב של האדם שיש לו נטייה לרוחניות, איך הוא גודל בתוך האגו. ודווקא בתוך האגו הוא גודל, כי החיבור הזה בין פרו לנקודה שבלב של האדם, היא נותנת פריחה גדולה גם לאגו. הפרו מצליח על ידי בני ישראל, הם יכולים למשוך האור. אני בעולם הזה יכול גם כן להצליח. אני רואה את העולם מלמעלה, אני רואה כל הדברים שקורים בעולם יותר מובן למה שקורה. אני בהרבה דברים יותר חכם מאחרים, אם אני לומד חומת הקבלה. זאת אומרת, אם יש לי קרבה לרוחניות, אני יכול להצליח בעולם הזה יותר. זאת בעצם הקליפה. והפרו מאוד מעוניין בזה. כמו שכתוב, שבני ישראל, דווקא שהם הגיעו למצרים, הם עשו את המצרים למדינה כל כך הגדולה והעשרה, שהיא הייתה ועד היום הזה כאילו נחשבת למדינה המרכזית של המזרח התיכון. לאותם הזמנים זה היה ממש המדינה. ולכן פרו מאוד מעוניין בזה. וזה נקרא שהוא מגדל את המשה, שהרצון האגואיסטי הגדול מאוד, הוא מעוניין באותה נקודה שבלב, שאדם משתוקק לבורא, שאותה נקודה יכולה להביא את האור לאגו, לפתח אותו. ובאמת מעניין איך אנחנו, דווקא האגואיסטים הגדולים, נמצאים בשני הקצוות האלו. הנקודה שבלב שלנו היא מתפתחת על ידי האגו. כמו שכתוב, קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם. שאנחנו נמצאים כאן בעולם שלנו, וכדי לצאת מהעולם הזה, אנחנו צריכים דווקא קנאת אהבה וכבוד, שהם הביטויים של האגו הגדול ביותר. אין? מה זה קנאת אהבה וכבוד? זה התכונות האגואיסטיות ביותר של האדם, ועד כמה שהם מתפתחים יותר, הם עוזרים לי לראות שאני לא יכול להישאר כאן דווקא בעולם הזה, שאני לא ממלא את עצמי. האדם קטן הוא מתמלא מדברים הקטנים, אבל אדם גדול הוא רואה בסופו של דבר שכל ההתפתחות שלו כאן היא מביאה אותו לריקנות. ולכן מגיע הזמן משה שישב על ברכיים של הפרו ושיחק בזקן שלו, אומרים שפעם לקח את הכתר שלו ושם על עצמו, ואז אמרו כל אלו של שרי פרו שתיזהר, הוא יהיה במקומך וכו'. בקיצור, הוא נסיך, כן? ואחרי שהוא גדל עד גיל 40, גיל בינה זה נקרא, אז הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להישאר יותר בבית פרו. הוא הורג את המצרי שבו, זה נקרא שהוא הרג את המצרים, הוא מרגיש בו שמצרי מתחיל לקוט את היהודי שבו, ואז הוא לא מסוגל לסבול את זה, כי הוא צריך לבחור עכשיו עם מה הוא הולך. והוא הורג את המצרי שבו, ומאין ברירה כבר הוא לא יכול להישאר יותר עם הפרו ובורח. ויש כאלו עוד תכונות בו שנקראים היהודים עם ישראל, שהם דווקא מלשינים עליו לפרו, ולכן הוא צריך לברוח. כן, אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
ובאמת הוא בורח למדיין, ככה ממשיכה הפרשה, הוא מגיע לבית כהן מדיין, מתארח, נשאר אצלהם, וכהן מדיין נותן למשה את ציפורה ביתו לאישה, ונולד למשה בן שקראו לו גרשום. כי גר היה בארץ נוכריה. מה המשמעות של
שזה לא מספיק שהנקודה הזאת גדלה עד דרגה שהיא לא יכולה לסבול את היא לא יכולה לסבול להיות באגו. עדיין אין לה בסיס, אין לה סביבה נכונה שהיא יכולה לקבל שיטה איך לצאת מהפרו. והשיטה הזאת היא עדיין שיטה, לא שיטת הקבלה, כי עדיין הוא לא יכול להיות קרוב לאור, אבל הוא נכנס לזמן ההכנה 40 שנה הוא נמצא אצל יתרו, ואחרי 40 שנה בגיל 80, כמו שאומרים, אם זה בגילאים זה במדרגות, זה הכל 120 מדרגות, כן? והוא חוזר בחזרה למצרים. ועם שיטה שלומד שם.
בבית מדיין.
בבית מדיין, אצל פיתרו. יתרו היה חכם גדול, יתרו אחר כך מגיע גם כן לבני ישראל שכבר אחרי קבלת התורה הוא מגיע אליהם, ומלמד אותם איך לעשות דינים, משפטים וכן הלאה. אנחנו נפגוש אותו זה, ובזוהר מספר על זה הרבה מאוד. זה כוח הקליפה כנגד כוח הקדושה, זה סיפור לא פשוט. אבל מכאן אנחנו רואים שישנם הרבה שלבים לאדם עד שהוא עוזב את האגו שלו וחוזר, עוזב וחוזר. יש לו איזה מין כאלו גיחות שהוא חייב כל פעם, כמו עם פרו אחר כך, הוא בא וחוזר והולך, וחוזר והולך, שמתחיל להתמודד עם הפרו.
יש לנו איזה ציטוט מהזוהר באמת על השם המיוחד הזה, משה. בעניין הזה של משה, יש להסתכל בו בחוכמה עליונה. כי למה כתוב מן המים משיתיהו, אלא ללמד שמי שנמשך מן המים החסד אינו מתיירה מאש הדין. ממקום שנגזר נשמת משה לא נגזר אדם אחר.
כן, משה זה מיוחד. אנחנו נלמד גם כן באות בזוהר ובראשית מסופר מאוד עליו. זה כוח מאוד מיוחד בנו, שהוא בעצם כוח שמתעורר, שאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים לגלות את המקום קבורתו של משה, כן? אומרים הר נבו מעבר הירדן, אבל איפה בדיוק? לא, שזה יתגלה לנו לקראת גמר התיקון, ובכוח הזה של משה שהוא יקום ושוב יתחדש בנו, וזה אנחנו מגיעים לגמר התיקון ומסיימים את כל התיקון של הנשמות שלנו. זאת אומרת, נקודת משה היא נקודה מאוד מיוחדת באדם, והיא הקשר המיוחד שבין כל הנשמות, כוח הבורא. אז משה מגיע בחזרה למצרים אחרי שהוא ספק מהיתרו כל החוכמה שלו, חוכמת מדיין, וכבר אחרי חוכמת מדיין הוא מגיע להסנה, זאת אומרת לגילוי הבורא, שמקבל משם, הנקודה שבלב שלנו מקבלת משם פעם ראשונה. אדם מרגיש שהוא מקבל קשר, גילוי של הבורא אליו. עדיין לא ברור מה, מי, מו, זה בדרגת הצומח, בדרגת האש, גבורות עדיין. אנחנו לא ניכנס לכל הסיפור הזה, איך שזה בספירות, ועדיין אין לו לבוש בחסדים להתגלות הבורא, ולכן הוא לא רואה, אתה רק שומע. זאת אומרת, דרגת חסדים היא נמצאת, אבל גם היא מתוך גבורה, שדרגת החוכמה זה ראייה ודרגת החסדים זה שמיעה. אז הוא מקבל פקודה לחזור לאגו שלו ולעבוד עם האגו שלו, כך שהוא חייב להוציא משם כל הניצוצים האלו שאיתם הוא יכול להתקדם, שאותם הוא, אם יתקן אותם הוא יגיע לתיקון. כי בלי הניצוצים האלו הוא בעצמו לא זקוק לא לתורה ולא לכלום. הוא כוח כאילו לא אגואיסטי. הוא בעצמו אין לו שום עניין לתיקון. ולכן כדי להוציא מהאגו שלו כל ההבחנות, כל הכלים השבורים, אז הוא חוזר שוב ועובד עם האגו שלו. זה נקרא שהוא חוזר למצרים ומתמודד עם הפרו. והמעמד שלו מול הפרו הוא מאוד מיוחד. כאן מתגלה לנו צורת העבודה שלנו מאוד מיוחדת, שבחוכמת הקבלה, שאנשים שלא נמצאים בתוך חוכמת הקבלה, לא לומדים אותה בצורה הנכונה, אפילו שהם קוראים פה ושם, שומעים, אבל הם לא מבינים מהי. כי היא העבודה שהיא הפיכת, כמו סדום לעמורה, כמו הנחש למטה ומטה לנחש. זאת אומרת שאנחנו עובדים עם האגו שלנו, עם הרצון לקבל. אנחנו לא עוזבים אותו, אנחנו מטפלים בו. כתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, התורה היא סך הכל תבלין לרצון לקבל. קצת פלפל, קצת מלח, לכל הבישול הזה, לכל התבשיל הזה הגדול שנקרא האגו שלנו, הרצון לקבל, כדי להפוך אותו לאור אין סוף. בעצם מה חסר לנו? רק להוסיף קצת מהתורה, ואז מהאגו הגדול הזה יהיה לנו עולם אינסוף פי תרח פעמים יותר גדול. אז משה כאן מתחיל לגלות, האדם שבו משה, הנקודה הזאת, מתחיל לגלות שיטת העבודה האמיתית, שהיא שיטה שהיא נקראת הפיכת מטה לנחש ונחש למטה. זאת אומרת, תלוי איך אדם לוקח, איך אדם מקבל את כל היוצרות, כל ההכנות שנמצאות בו, שהוא לא מוחק שום דבר, לא רע ולא טוב ולא כל התכונות שבו, שום דבר. הוא רק צריך להפוך את השימוש שבהם, ושם איפה שהוא לוקח מצד אחד ומקבל את הנחש בידיים שלו, מצד שני שהוא תופס אותו, זה המטה שהוא הולך קדימה, ומטה זה נקרא ממילה מטה, שהוא מקטין את עצמו ומקבל את ההתעלות אז על ידי הכוח שנקרא אמונה למעלה מהדעת, שהוא מעלה את האגו שלו לתכונת הבינה, תכונת המלכות, וכך מתקדם. וכל פעם מראה לפרו עד כמה שמתגלה בו האגו יותר ויותר, בעשר ספירות דקליפה, בעשר הופעות של הפרו בו, אז הוא יכול כנגד זה להפוך אותו לקדושה ולהתעלות מעליו על ידי המכות. זאת אומרת שהאדם שנמצא עכשיו ביציאה מהמצרים שלו הפנימי, הוא מוכן לעבור עשר מכות האלו רק כדי לצאת מהמצרים. הוא נמצא במצב שהוא בעצמו מזמין על ידי המטה את המכות האלו, והן עוזרות לו לעלות למעלה מהאגו. המכות האלה בשבילו זה התרופה. זה כמו שאנחנו על ידי איזה טיפול, ניתוח, איזשהו טיפול שדווקא מקיף, אנחנו לא אוהבים אותו, אבל מאין ברירה אנחנו הולכים עליו כדי להיות בריאים. לכן כאן אנחנו עוברים עשר מכות, עשר תיקונים על האגו שלנו, על הרצון לקבל, ואנחנו שמחים בזה, אנחנו מוכנים לזה, מפני שכל פעם אנחנו מתעלים. הסבל שאנחנו מרגישים באגו, בגילוי האגו, הוא עוזר לנו להתעלות מעליו, וכך אנחנו יוצאים, 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 יוצאים אחרי עשר מכות, אנחנו גומרים את כל המדרגה הזאת, הנה, כמו שכאן, כל המדרגה הזאת, אנחנו גומרים את המצרים הזה, ויוצאים ממנו הלאה מחוצה לו. אבל כאן בינתיים עשר מכות. ויש לכם להוסיף, בבקשה?
לשאול, באמת סביב העניין הזה עם המטה, יש פה את כל הסיפור שבני ישראל, שמשה אומר להשם, שבני ישראל לא יאמינו לו וחושש, ואז הוא אומר לו, כן, תעשה את העבודה עם המטה ככה כמו שהסברת, וזה שאלה. שאלה, המצב שגם היום אנחנו רואים סביב חוכמת הקבלה שבני ישראל לא מאמינים, אולי אפשר לבאר את זה איכשהו, כבר אז זה התחיל להתגלות.
אז מה השאלה?
השאלה היא, מה זה הדבר הזה שהם רוצים הוכחות, שבני ישראל רוצים, כאילו מאיפה זה מגיע, מה זה?
ההוכחות רצוי שלא יבואו. עשר מכות האלו, אם הם באים בצורה הפנימית של האדם, זה קשה לסבול, אבל אנחנו נמצאים בחברה. אנחנו נמצאים באיזה סדר החיים, בהפצה, בלימודים, בחיזוקים, בכל מיני דברים. ולמרות שאנחנו בנינו לעצמנו מסגרת טובה וחזקה ורחבה ובכל העולם, ונמצאים בנו ככה יחד איתנו תלמידים מכל העולם ומכל הארצות, ובכל זאת אנחנו רואים עד כמה שקשה לנו בהתקדמות לפעמים, וצריכה להיות סביבה חזקה יותר, כל פעם להתחזק בבניית הסביבה, ואז אנחנו מתקדמים, ומתקדמים אז בצורה שנקראת החישנה, זאת אומרת על ידי הבירור הפנימי, לא על ידי מכות כמו שבאמת יכולות לבוא. מה שאם כן, העולם החיצון שאין לו את השיטה הזאת ולא רוצה, לא מסוגל לשמוע איך להתקדם, אז הוא יכול להתקדם רק או שאנחנו נספק לו בכמה שאפשר את הידיעה הזאת בשביל מה סובלים, למה סובלים, ואז בהכרת הסבל הוא גם כן ירצה להתרפות ממנו, למרות שהתרופה היא די מרה. כל התרופה היא מרה, התרופה היא גם כן מנחש. אתם מכירים את הסמל, כן, של הרפואה, הנחש, וזה לא מן הסתם, זה באמת שאותו נחש הוא הופך להיות למטה, לדרך קדימה, לריפוי, לתרופות, ואותו נחש הוא יכול להיות ההפוך, תלוי איך אתה משתמש בו. זה כל השיטה שהמשה עכשיו רוכש על ידי מטה ונחש, מול האגו שלו, מול הפרו, איך שהוא לומד ללכת קדימה. ולכן העולם, אם הוא לא יקבל מאיתנו השיטה הזאת, אם הוא לא ישמע על זה, על זה שהמכות האלו הן מכות שבאות כדי לדחוף אותנו, כמו שדיברנו, שהפרו קרב בני ישראל להבין שבשמיים. זאת אומרת שזה הכל כדי להתקרב לאלוקות, כדי לגלות את העולם הרוחני, כדי להתעלות לדרגה יותר עליונה. אם העולם לא ישמע, הוא יעבור מכות האלה בצורה מאוד קשה. ולכן כדאי לנו כמה שיותר מהר לזרז את פתחות, הפצת חוכמת הקבלה. אחרת, רק על ידי מכות.
אם כבר מדברים על העולם והפצת חוכמת הקבלה, אולי נעבור לכמה שאלות מהאינטרנט.
יש שם אחריך פרופסור שיש על הקשה.
רציתי להתייחס לשאלה של מלך חדש. מודיעים שיש מלך חדש. אני מבין שפרו זה כוח.
כן.
בדומם שיש לנו כוח, אז מדברים על כוחות שונים שנותנים תוצאות שונות. אבל פה אפילו השם פרו חוזר על עצמו, ואנחנו רואים אותו כוח חוזר על עצמו, אותו דבר, אותו שם, ונותן תוצאות שונות. יש פה סוג של איחוד או משהו כזה?
זה הבורא שכל פעם באמת מציג את עצמו לפנינו בצורה הפוכה בכל מיני האופנים. וזה תלוי גם כן באדם. האדם שנכנס לאגו כל כך גדול, אנחנו צריכים לזכור מה היה אז, והיה רב בארץ. יעקב ובנים שלו נמצאים ברב בארץ ישראל, אין יותר ממה ליהנות בדרך שלי הרוחנית. רציתי להתקדם לבורא, לגלות אותו, אני מוכן להשתנות, אני מוכן הכל, אבל פתאום אני מגלה, אני מציתי את הכל, לאן עוד ללכת, מה עוד לעשות? לא חשבתי שחומת הקבלה היא כאילו וזהו ונגמרת. זה הרב בארץ. ומגיע אז רצון חדש, אגואיסטי, שאומר לא, אפשר להתקדם בצורה, תראה, אפילו אם מה שרכשת בחומת הקבלה בדרגה הקודמת, תראה לאן אתה עכשיו נכנס, תתחיל להצליח עם זה, גם כן בעולם הזה אתה יכול להמשיך. ואז 7 שנות סובה, שיוצא שהאגו שלי והרוחניות שבי כאילו הולכים בכפיפה אחת. ואז נהנים, הפרו ידידותי, אני רואה שעל ידי אגו אני יכול לגלות דברים, אני יכול ללמוד, אני יכול להבין יותר, אני יכול להתפתח, פתאום אני מקבל תגובות טובות מהעולם, כולם מתחילים יותר להעריך אותי אולי וכן הלאה. בקיצור, קינה, תאווה, כבוד, איכשהו אני מרגיש שאפשר למלות אותם. עד הגבול מסוים. שוב, שמתחיל להיות אצלי רווח ברוחניות יותר גדול מהרווח בגשמיות. בגשמיות כאילו אין יותר. שוב אני מגלה שאין שם כל כך. כי על ידי, מאיפה זה בא? על ידי זה שאני לומד אפילו שלא לשמע, מגיע אליי האור המחזיר למוטף. זה המרכיב שאנחנו שוכחים עליו. לכן יש פה עוד מרכיב השלישי, שהוא משנה לנו את האיזון. ככה הייתי ממשיך כמו בהמה, קדימה, 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 ללא גבול. אבל בגלל שאני מתעסק, אולי אמנם שאני מתעסק באגו שלי, על ידי האגו שלי, אבל בלימוד, בהפצה, בקבוצה, בכל הדברים האלה, האור משפיע. אור משפיע, ובמקום ההתקדמות יותר ויותר ויותר, כזאת ליניארית, אני פתאום בום ונופל. 7 שנות סובה נגמרות, 7 שנות רעב. מה קרה? אדם לא מבין מאיפה זה בא. זה בא מהאור. שהוא השפיע עליך 10 ספירות שלו נגמרות, יש לך נפילה. הרצון לקבל נעשה יותר גדול. קם מלך חדש, פרו חדש, שהוא כבר לא נראה לך כמו שהקודם. איתו אתה לא יכול, אתה נכנסת לנפילה, לירידה. ואז כל העולם חשוך, אתה לא יודע מה לעשות, אתה ממשיך באותו דרך. אבל מה אתה רואה? פתאום ורמסס. אתה יכול לבנות ערים, ארמונות, מה שאתה רוצה. מה יוצא לך מזה ממך? ערים מסכנות. כן.
אם אפשר לסכם את זה, ותגיד אם אני צודק, אז הכוח לא משתנה בעצם, האור בטח לא משתנה, רק אני משתנה.
נכון. כן, בדיוק. נו, שאלות מהאינטרנט.
כן,
בקשר למכות, מצרים זה מעורר הרבה תגובות. יש לנו את ניר מחיפה ועוד תלמיד מארצות הברית ששואלים, האם התחלנו כבר את הליך 10 המכות?
אצלנו, אם הם שואלים על הקבוצה שלנו העולמית, ודאי שיש כאלו שנמצאים בזה ויש כאלו שלא ולפני זה, ויש כאלו שכמעט ממש נמצאים ומחכים עד שנתחבר כולם, נתחבר כולם יחד סביב קבלת השיטה ממש הרוחנית, סביב כוח הרוחני הראשון, כן, קבלת התורה. יש ויש. אנחנו צריכים להבין שההתקדמות שלנו היום כבני ברוך, כקבוצה שלנו, היא תלויה בהרבה מאוד תנאים. לא שתלויים בנו בלבד בכלל, אלא בעולם. והקצב של התקדמות שלנו תלוי בעולם. כי אנחנו בעצם כל האלו אנשים שמתעוררת בהם נקודה שבלב, ומוכנים להתחבר ורוצים כאילו להתחבר ובכל הכוח מנסים ולא מצליחים, זה בגלל שהעולם עדיין לא זקוק ואיתנו אין חשבון. זאת הבעיה, איתנו אין חשבון, כי אנחנו בכלל מלכתחילה חלק הזר שבעולם. הניצוצות האלו שנמצאים באגו הם קיימות רק כדי לתקן את כל האגו הזה. זה נקרא שדרכיהם צריכה לבוא תורה לתבשיל הזה הגדול, שהם הניצוצות האלו, הם התבלין שעל ידם כל האנושות, שזה התבשיל, תגיע לגמר התיקון. ואז יוצא שאם התבשיל הזה עדיין נגיד לא יתחמם על ההגדה, כן, ככה על האש, אז אפילו אומרים לך אסור עדיין להוסיף את התבלין לתבשיל ולקבל את האוכל הזה.
צריך עוד אש, אתה אומר.
אה?
צריך עוד אש.
צריך לעבוד, ואנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו. ונקווה שלעולם יבואו במקום מכות, בכל זאת ההכרה יותר מהירה, ההכרה שכלית, רגשית, ולא על ידי מכות שהן דרך מאוד ארוכה ומלאה סבל. כן.
אבי מכפר סבא שואל אם, מה המשמעות הקבלית שאנחנו יכולים ללמוד מזה שמספרים לנו שמשה היה כבד פה וכבד לשון?
זה שלא יכולים לשמוע את הנקודה שבלב. גם אנחנו לא יכולים לשמוע בתוכנו שהיא מדברת, והיא מושכת אותנו ואומרת, תוותר על כל האגו שלך, תתעלה מעליו, תקבל את הדברים האלה בלמעלה מהדעת. בקיצור, במקום כל המילים האלו, תתחבר עם הזולת. תנסה בפנים, מתוך עצמך, מתוך הלב, מתוך הרגש שלך, ממש תרגיש את הזולת כחלק שלך, ממש שלך הוא, עוד יותר ממה שאתה. כמו שאנחנו רואים מהדוגמה הזאת עם ילל, כן, שהוא אמר, אל תעשה לחברך מה שתנו עליך, שאם יש לך כיסא אחד או כרית אחד, אתה צריך לתת אותו לזולת, לא להתחלק חצי-חצי או לא לאף אחד. אלא דווקא לתת לזולת, וזה נקרא שאתה אוהב אותו. אם אתה לא נותן לו, בגלל שיש לך רק אחד, או מחלק אפילו, או לא לך ולא לו, זה לא נקרא, לא נקרא שאתה ממשת את תנאי אהבה. זאת אומרת, אהבה זה נקרא שהזולת נעשה בשבילך יותר קרוב ממך. ודברים האלו הם ודאי שמאוד מאוד קשים לנו ובלתי מצויתיים, אבל אנחנו שוב, שלא נשכח על המרכיב השלישי, על האור המחזיר למוטף. שהוא יכול לעשות עלינו את השינוי הזה, ואז באמת ברגע זה שאנחנו מתחילים להרגיש את הזולת, אנחנו מרגישים בתוך הזולת את הנשמה שלנו והעולם הרוחני והבורא והמימד העליון, ואז אנחנו מיד מיד נמצאים שם מחוץ לנו בקליטת המציאות האמיתית הנכונה, זאת אומרת, מחוץ אלי. כך אני נמצא אז, מיד. לכן, כל השינוי הזה הוא רק על ידי אור העליון יכול לבוא, ובכל אחד ואחד מאיתנו ישנה אפשרות לזה. כן.
יש לנו תלמיד מתל אביב ודרור מירושלים ששואלים לגבי הסנה הבוער, האם זה המחסום? האם שאנחנו נגיע למחסום זה מה שנראה?
לא, גם על זה מדובר על בזוהר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אולי אנחנו נעשה לזה בכלל אפילו שיעור בפני עצמו, עם הסרטוטים, עם הרבה חברים שלנו, על הסנה בוער, על העשר מכות, כל מכה ומכה, כנגד איזה ספירות, ומה בדיוק על ידי זה, איך אדם מתנתק מעל הרצון לקבל שלו ועולה באמונה למרמי הדת, עד שהוא יוצא מהמצרים. עשר מכות האלו זה עשר שלבים שאחר כך הוא כבר יוצא. הסנה שבוער זה דרגת הבינה שמתגלה במשה, שהוא כבר יכול לבוא אחרי זה לפרו ולהתמודד עמו. זה דרגת הבינה עם הגבורות שלה, עם הרצון לקבל שבה, שכבר הוא מוכן בזה, משיג בזה גבורות של בינה, ויכול להתמודד ככוח המשפיע כנגד כוח המקבל של פרו. מה עוד? נו אלי, תמצא עוד
משהו. כן, יש לנו בסוף עוד איזה עניין שלא הספקנו לדבר עליו. משה ואהרון בעצם חוזרים לפרו ומבקשים ממנו לשחרר את ישראל, ופרו מסרב בתוקף, מי השם אשר ישמע בקולו.
כן.
ואחרי זה הם חוזרים לעם ישראל, ויש כאילו טענה של עם ישראל כלפיהם, למה בעצם הכפשתם אותנו בפני פרו, ועכשיו יותר קשה לנו וכולי, סביב מה העניין הזה?
סביב זה שוודאי, אם אדם מתחיל להתמודד עם האגו שלו, ולא הולך אותו בכפיפה אחת, אז ודאי שקשה לו, הוא נמצא במצב שלא לזה ולא לזה, לרוחניות שלו אין כלום, לגשמיות שלו אין כלום, הוא נמצא בין שמיים וארץ, עד שהוא לא מגלה את הכל עשר מכות האלו, שעובד עכשיו ממש בעבודה, באמונה למעלה מהדעת, בהשפעה. תתארו לעצמכם, המטרה אני לא רואה. תשלום, שכר, איזה משהו שאני משיג, אני לא רואה. גם ברוחני, גם גשמי. ואני צריך לעבור עשר מכות על האגו שלי, על הרצון לקבל שלי, על הוויתורים גדולים מאוד, שאני מאוד סובל מזה. זה נקרא עשר מכות שעוברים על פרו שלי, הפרו זה בי. זה כל החומר שלי, כל האגו שלי, זה בפנים. זה לא שאני עומד מול מישהו מוכן לשבור לו את הפרצוף. זה אני שובר את עצמי. ובצורה כזאת שאני, מה יהיה לי מזה? בשביל מה ולמה ומה נשאר לי? כלום לא נשאר. כל מכה זה כאילו שאני הולך למות. אדם מרגיש רגשות לא נעימות. אתם, מי שלא עבר, הוא עוד לפניו. וזה הכל כדי להתעלות מעל האגו. ואין מה לעשות. חייבים לעבור את הדברים האלו, וכאן באמת כל חוץ מהמשה שמוכן לעמוד עמו וגם כן אהרון, כל האלו, אפילו שכוחות האלו ששייכים לרוחניות בני ישראל, הם כולם באדם נמצאים בספק. זאת אומרת, לא רק האגו שלו, שזה ברור שהוא נגד כל התהליך הזה, אלא אפילו האלו כוחות שאיתם אני הלכתי תמיד לקראת הרוחניות, פתאום אני מגלה, לא, הם לא עוזרים לי, הם לא רוצים, הם נמצאים בסבל עד כדי כך שאני מתחיל להרגיש שאין לי בכלל שום כוח, שום תמיכה, מכלום. אז איך אני אעלה? איך אני אלך? ואז מה אומר? רק הבורא אומר לי, בוא אל פרו. זאת אומרת שאתה רק צריך להיות תלוי בי, לא לסמוך על אף אחד, על כלום. אם אתה שוכח אותי, ודאי שאתה נופל ואתה נמצא, אתה נעלם בתוך המכה הזאת. אם אתה תלוי בי, אני הולך איתכם. זאת אומרת, אז אתה מצליח, בכוח שלי. כבד לשון, ודאי שכבד לשון. איך אנחנו יכולים, מאיפה יש לי כוח לדבר כנגד האגו שלי? מה אני יכול להסביר לעצמי, לאן אני הולך, מה אני עושה? איך? כך אדם מהרחוב, כך את ההורים. אני זוכר את ההורים שלי שהתחלתי ללמוד קבלה, אני הייתי בן 30, והם הסתכלו עליי, אדם מוצלח, הכל כל כך יפה וטוב, ילדים, בית, הכל מתפתח כל כך יפה, עצמאי, ובכלל כל כך, מה חסר לך? מה פתאום? אני סגרתי את העסק, נסעתי לבני ברק, לקחתי איזושהי דירה עלובה כזאת ליד המורה שלי, אין שלושה חדרים, בלי ראות, בלי כלום, אני זוכר את זה ממש עם, עם הילדה הקטנה, זאת אומרת, השלישית, אין, שנולדה ממש, וזהו, והתחלתי לחיות שם, ליד הזקן, והתחלתי, הם הסתכלו עליי, הם אמרו, אנחנו ההורים שלך, גידלנו אותך, הכל נתנו לך, בשביל מה? שאתה עכשיו תטפל באיזה זקן? בין 70? בין 80 הוא כבר היה כמעט. כן? מה קרה לך? מאיפה? למה? הם לא הבינו. כן? אז הטענה היא מאוד צודקת, וזה טענות שלנו, מבפנים. כן? שכבד לשון אני, מה יש להגיד? אין לי מה להגיד. זה כסף, כבוד, שליטה, בריאות, ידע, נגיד, נו, הם ידעו שאני רציתי ככה מדע פעם ולפני זה וכן הלאה. לא כלום? מי בעולם מעריך את זה? אף אחד? מי צריך את זה? מה יהיה לך מזה? תגיד מה לפחות. שום דבר, היה קשה מאוד לענות להם. וזה באמת כדוגמה אולי, אומנם שהם הבינו בסופו של דבר, הם לא הבינו, הם מתוך אהבה ויתרו. לא דיברו איתי יותר על זה. כן. מתוך זה שאם טוב לי, זהו, בסדר. אבל באמת היה קשה להסביר, מכל שכן לעצמו, אדם, קשה מאוד להגיד. זה כבד לשון אנוכי, ודאי.
כן? יש לנו ממש על זה, גם באמת מהפרשה שמשה, כמו שאמרנו, פונה אל השם, והשם אומר שהוציא אותך, אתה תראה מה יעשה לפרעה, שביד חזקה יגרש את עמו בעצם ממצרים, ויש לנו מהזוהר, כל אומות העולם מושכים חוזק מן השרים הממונים בשמיים עליהם. וישראל מושכים כוחותיהם מן הקדוש ברוך הוא, והם נקראים עם השם, ולא עם של מושל ממונה. כאן נקראים המצרים עמו של הממונה. ישראל נקראים עם השם, ושאר האומות נקראים עמו של המושל הממונה שלהם, שכתוב, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד.
כן, חנוך. נו, לשון. לא, חנוך, יש עוד אחד.
אמרנו שהתורה מדברת באדם אחד. אותו אדם אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אותו אדם, וינחו בני ישראל מן העבודה.
כן.
המטרה היא להגיע לדבקות בהשם. יש פה מנגנון הזדהות מוחלטת של האדם. איך פועל המנגנון הזה?
שכל הרע יהפוך לטוב, ויחד איתו בכפיפה אחת? שפרו, העורף הזה, הוא יעבוד יחד עם בסופו של דבר שאנחנו מתקנים את עצמנו, אז אותו פרו במלואו, יפה כזה, כן? הוא מגיע לגמר התיקון. מתהפך אותו כוח. מה אנחנו אומרים? חוכמת הקבלה, מה זאת אומרת? להשתמש בכל הכוח הקבלה, רק על מנת להשפיע. ואז אתה מגיע לתיקון גדול. לכן שום דבר מהאדם לא נעלם, שום תכונה, אף אחד. הבורא לא ברא שום דבר מיותר. ולכן כל אותו פרו, אמן, מי שאתה רוצה, הרשעים הגדולים ביותר שהתגלו ועוד עתידים להתגלות בגשמיות וברוחניות, כולם הם סך הכל כוחות ההפוכים מהבורא, מפני שאנחנו במומים שלנו בונים אותנו כאלו. אנחנו עושים אותם. אם אני מתקן את עצמי, אין רע בעולם. ממש אני אומר לך, כי זה אפליקציה, זה העתקה ממני. כל הרע שאנחנו רואים. כן, גזיין.
אז אם אני מגלה בתוכי את המצרים ופתאום רמסס ומשה והכל תלוי בי ואני ממשיך הלאה ומגלה בית מקדש ראשון, שני, חורבן, מימות הביניים, מדינת ישראל, את עצמי יושב בחדר הזה, ואז אני יכול באמת לקחת ככה, להזיז בפנים דברים, ובחוץ הם גם השתנו, אז אני יכול לשלוט בגורלי ובכלל בכל העולם?
נכון, כי העולם זה העתקה ממך. מה זה העולם? אנחנו למדנו את זה מתפיסת המציאות. מה זה העולם? העולם זה מה שאני מרגיש בתוכי, שזה העולם. ולא שהעולם קיים מחוץ לי, הוא נמצא בי. ולכן אם אני משנה את התכונות שלי, העולם משתנה. אנחנו חושבים, איך אני יכול לשנות את ההרגעה, צונאמי, התפוצצות, איזשהו כוכבים, משהו. זה הכל אצלי נמצא, במסך שלי, זה הכוחות שלי של דומם צומח חי, מדבר שבי. אם אני מתקן זה כל הראייה הזאת, כל התופעות האלה, הן מסתדרות, הן נעלמות, הן נכנסות לאיזון. זה, אנחנו נולדנו, אנחנו התרגלנו להיות בהבנה, בתפיסה, שמה שאנחנו רואים זה מה שקיים, וזה לא תלוי בנו, זה קיים בפני עצמו. כי אין לנו כלים לשנות את עצמנו, עד שלא משתמשים בחוכמת הקבלה. ולכן העולם נראה לנו שהוא יציב, שהוא יצוק, שהוא ככה קיים. אם ברגע שאנחנו מתחילים לשנות את הכוחות שלנו פנימיים, תכונות שלנו, אנחנו מתחילים להרגיש שהעולם בהתאם לזה משתנה. ואז אתה מתחיל לראות שהוא כאילו מתעדה, אין לו כבר צורה. זה פשוט אתה עכשיו שולט מה לקרין למצח שלך. כן.
ויש לנו פה באמת מרבש, ממש על הדבר הזה, אולי איזה ציטוט אפילו לסיום הייתי אומר. הוא מדבר על הגוי של ישראל שהוא בגלות בין הגויים בגשמיות, ואחרי זה הוא אומר, אבל עיקר הגלות שבחינת ישראל שבאדם, היינו מה שהוא צריך לשמור את התורה ומצוות, והגויים הנמצאים באדם עצמו לא נותנים לו חופש לעשות מה שהוא רוצה. ואז האדם מרגיש שהוא נמצא בגלות בתוך הגוף שלו, ומטרם שהאדם יוצא מגלות זה, היינו מתאוות גשמיות, אין הוא מסוגל להרגיש תענוגים רוחניים מתורה ומצוות.
נו, נגיד בזה שלום, בשבת שלום,
ונתראה בתוכניות הבאות.